ערב טוב, ערב טוב לכולם. אני מקווה שישמעו אותי, אני אחרי סדרת שיעורים רצף מ-12 בבוקר, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי. אם לא, אז אולי פעם באה אפשר לסדר מיקרופון, שכחתי להגיד. בסדר? טוב, בעזרת השם. מצליחים לשמוע אותי? ככה, ככה? אז אולי אני אעמוד, אז היא ככה יותר בסדר, אז פעם באה אני אשב עם... כן, יש לי מה, אז נעזור. טוב, קודם כל אני שמח לבוא, שמח, נחזור. אנחנו נעסוק בסוגיות, בעזרת השם, בענייני מידות ועבודת השם, לפי פסקאות ברב זצ"ל ככה, ותשאלו שאלות אם רוצים לברר דברים ועניינים שעולים מתוך, נועד לזה, זה חשוב מאוד, השאלות הן מפרות והן עוזרות לעניין. אני רציתי לפתוח במהלך שקשור, אנחנו גם לגלוש בכל מיני עניינים לפי ההתפתחות של הדברים, לפי הסוגיות שיעלו. אני רציתי לפתוח בפסקה שהיא פסקה, עוד רגע הביאו לי את הספר, לא הספקנו עדיין גם לצלם את הדברים, אבל לא נורא, זה לא פסקה ארוכה, אבל היא יש לה איזשהו מבוא חשוב ומהותי לעניין של הבנת המפה של הנפש של האדם. כשאנחנו ניגשים לעבודת השם, אנחנו ניגשים לעבודת המידות, תיקון האישיות, תודה רבה, שכוח, תודה, תודה. אז מאוד משמעותי וחשוב שנכיר את המבנה של האישיות שלנו כדי שנדע באיזה צורה ואופן אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אני הייתי אומר, קודם כל, לפני שנדבר על המפה של הנפש של האדם, אז הייתי רוצה להזכיר בקצרה את הנקודות העיקריות שבהן מתמקדת עבודתו של האדם, עבודת השם. עבודת השם באופן כללי מאוד יש לה ארבע מערכות. מערכה אחת זה לימוד תורה, מערכה שנייה זה עבודת התפילה, מערכה שלישית זה תיקון המידות, ומערכה רביעית זה מצוות ומעשים טובים. והרבדים האלה מקבילים לארבע רבדים באדם. הרובד הראשון באדם, שהוא כמו שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים, שזה כנגד הכוח ההוגה, החושב שבאדם, השכל שלו, שכל של האדם זה לימוד תורה, זה עסק התורה, כנגד השכל. ויש לנו עבודת השם גדולה, עמוקה וחשובה מאוד, שזה למלא את המחשבות שלנו במחשבות האמת, מחשבות של תורה. הרב כותב באורות הקודש א', שלמעשה התיקון הגדול של השכל של האדם זה האמת, אהבת האמת בשכל. ככה הרב כותב שיש ארבעה דברים, אחד ביחס לשכל אומר אהבת האמת. בסופו של דבר הנקודה העיקרית, שזה היושר של המחשבה של האדם, זה שחושב מחשבות אמת, והתורה היא תורת אמת. וכשלומדים תורה למעשה לומדים ומתבוננים באמת האלוקית, באמת של המציאות. הרב כותב במוסר אביך שעיקר התכלית של לימוד תורה בעיון, שאדם לומד תורה בעיון, זה בעצם מקרב אותו אל האמת. והתורה היא מיישרת את שכלו של האדם כדי שהוא יחשוב מחשבות בצורה אמיתית וישרה. אני אוסיף על זה כמה מילים כי זה דבר מאוד חשוב. למעשה השכל של האדם זה הכוח הגבוה ביותר שמביט וצופה מלמעלה על החיים. אם אנחנו ננסה להבין את השכל דרך משל החושים, אז ידוע הדבר שהשכל משול לראייה, הלב משול השמיעה, לשמוע זה להשיב את הדברים אל הלב, שומע אני וכולי, השכל משול הראייה והלב משול השמיעה, ואחר כך המידות משולות לחוש הריח, והמעשים משולים לחוש המישוש, שזה ממש לגעת עם המציאות. וירח את ריח הבגדיו, את כבגדיו אל הבוגדיו, והמידות הן קשורות לבגדים, אני מסביר את זה בזה בהמשך. המשל שהשכל משול הראייה, אם תסתכלו ותראו מבחינת המערכת החושים של האדם, אז יש פער עצום בין השכל, בין הראייה, לבין שאר החושים. החוש המישוש, כדי שאני אוכל להרגיש משהו, אני חייב ממש לגעת בו. מעליו, חוש הריח, אני יכול להריח משהו שהוא מתפשט, ריח שמתפשט במרחק של מטרים, עשרות מטרים במקרה זה. חוש השמיעה, מאות מטרים, אתה יכול לשמוע משהו. אני לא מדבר על איזה ברק, שזה רעש עצום שאתה יכול לשמוע אותו מקילומטרים, כמה קילומטרים ספורים. אבל חוש הראייה, כמה אתה יכול לראות? אתה יכול להסתכל על הירח. אתה יכול לשמוע משהו שקורה בירח? קורה שם איזה רעידת אדמה, איזה צונמי, אתה יכול לשמוע? אין סיכוי. הפער בין חוש הראייה לחוש השמיעה הוא עצום. מה זה רומז לנו? מה זה מבטא לנו בנמשל שזה כוחות הנפש של האדם? שהשכל של האדם הוא כוח מאוד גבוה שיכול לצפות ולהסתכל למרחקים מאוד ארוכים. הוא יכול להסתכל בצורה גדולה וגבוהה על החיים שלנו. ומה זה בעצם אומר לנו? שהרבה פעמים אנחנו, נגיד אדם נמצא לדוגמה בעליות וירידות בחיים, יום אחד הוא יורד, יום אחד הוא עולה, הוא נמצא בסוג של ודיות וזה הצנודות היומיומיות של שעוברות על כולנו. אם אני אנסה לעמוד ולהבין את מה שעובר עליי ואת ההתפתחות הרוחנית הנכונה שלי לפי כל עלייה וירידה, כל יום לפי מה שאני מרגיש, אני עלול לא לתפוס את הדברים נכון. האדם צריך לחזק את כוח שכלו ולהסתכל מצורה גבוהה מלמעלה על מה שעובר עליו, על סדר החיים שלו, על התהליכים שהוא עובר. לא כל רגע שמשתנה המצב רוח של האדם שהוא תנודתי בטבעו, זה יגרום לי עכשיו להחליט מי אני ומה אני. יום אחד באדם קם עם חוסר חשק ללימוד, אומר, אז אני לא שייך ללימוד תורה, כי היא לא באה לי. זה הדרך, ככה קוראים דברים. אדם צריך לקבוע את מסלול חייו על פי הסתכלויות עמוקות ורחבות, שזה כוח השכל. כוח השכל יכול להסתכל איתו, איפה אני רוצה להיות עוד 30 שנה? מה אני מרגיש? אני יכול להרגיש עכשיו. אני לא יכול להרגיש רגש אחר ממה שאני חווה עכשיו. אבל השכל של האדם יכול להסתכל למקומות רחוקים וארוכים ולקבוע את המדיניות של החיים ואת הכוח. וזה מה שאומרים חכמים על צדיקים שליבם מסור ברשותם. דהיינו שהאדם מגיע למדרגה כזאת שהוא בהסתכלות של מה שאמיתי ונכון, הוא קובע את הבחירות שלו ואת ההתנהגות שלו. אגב, בסוגריים, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, כשהוא עוסק בסוגיה של חטאו של אדם הראשון, הרמב״ם אומר, מה זה חטאו של אדם הראשון? החטא של אדם הראשון היה בכך שהוא הפריד את השכל מהרצון. דהיינו, שלפני החטא, מה שהאדם היה מכיר בדעתו שזה אמת, הוא גם היה רוצה את זה מלבבו. לא היה פער בין הכרת האמת לבין הרצון. אדם היה מכיר של דבר שהוא מקולקל, הוא פשוט לא היה רוצה אותו. אצלנו כל כך הרבה דברים, אנחנו יודעים שזה אמיתי ונכון, אבל הלב שלנו רוצה דברים אחרים. זה אותו פער שנוצר כתוצאה מהניתוק הזה שבין השכל לרצון, כמו שהרמב"ם כותב שם. והעבודה של האדם, עיקר העבודה של האדם, בעילוי עצמו ובזיכוך ותיקון של האישיות שלו, זה לצמצם את הפער בין השכל לבין הרצון. אבל בשביל זה צריך קודם כל לחזק את השכל, ללמוד תורה, להתבהר במבט האמיתי על החיים, המבט מה נכון, מה אמיתי, מה צודק, מוסר, יושר, אמת, צניעות, קדושה, טהרה, טוב, חסד, כל הדברים האלה שאדם מעמיק בדעתו ובשכלו להכיר אותם, ואחרי שהוא מכיר אותם, שהוא מתקן ומיישר את המבט, אז הוא יכול גם יותר ויותר לחזק את הדברים וידעת היום ואשרות לבביך, להביא שהדברים יונחו בליבו ולצמצם את הפער הזה בין האמת לבין הרצון, בין השכל לבין הרצון. זה מה שאומרים צדיקים ליבם מסור ברשותם. זה העבודה. עכשיו סתם אוגב, אנחנו עכשיו ברוך השם במסכת בבא קמא, נכון? גם אתם בבא קמא, נכון? בבא קמא, אז הרב כותב ולא לא נכנס עכשיו לסוגיה בבקרה, אני רוצה רק לגעת על, על הנקודת הזיקה לדיני ממונות. הרב כותב באורות התשובה באיזשהו מקום על, ה, על העניין הזה, אנחנו נטייל בתוך פסקאות, בסדר? זה... הרב כותב באורות התשובה פסקה פרק י' ג' פסקה ה'. הרב אומר ככה, דרך תשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם. כלומר, מה זה דרך תשובה? מה זה תשובה? תשובה זה התעוררות הלב. הלב מתעורר ורוצה וחושק באמת. איך אפשר לעורר את הלב? הרב אומר, יש דרך היותר מקורית וטובה. היא מקורית והיא טובה. זה משהו מקורי, כי בדרך כלל בני אדם לא חושבים שזה דרך. היא מקורית והיא טובה מאוד. הנובעת מאור התורה בעולם. יש אור של תורה. התורה באמת, כל המחשבות של תורה, כל מה שאנחנו לומדים התורה, המחשבות של התורה, מה זה? זה אור השם. הרמח"ל כותב בדרך השם בחלק ד' פרק ג', שם זה פרק חשוב מאוד מומלץ לקרוא אותו, חלק ד' פרק ג', שנקרא פרק בתלמוד תורה. הרמח"ל מדבר שם על לימוד תורה. והרמח"ל אומר שמכלל ההמצאות שהקדוש ברוך הוא, האורות הגדולים שהשם העיר בעולם, האור הגבוה ביותר, הזך ביותר והעליון ביותר שאין האורך אליו, זה אור התורה. שהיא המצאה אלוקית עליונה שהמציא הקדוש ברוך הוא כדי לדבק אותנו בו. כן, שנוכל להידבק בו. ואומר הרמח"ל, באופן שכשידברו הדיבורים ההם ויהגו בדברי התורה, יימשך אלינו מהאור האלוקי העליון הזה. וכאשר דברי הרמח"ל הוא מגדיר את לימוד התורה, תראו איזה הגדרה, שאדם לומד תורה הוא ניגש לפני אלוקיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו יתברך אליו, אל האדם. זה עיקר מהותה ונשמתה של התורה. כמו שכתוב בבח, בברכות התורה, שם מובא, מתחילת, תסתכלו שם בבח, סימן מזית, הוא מביא את זה שהייתה מטרת התורה, תכלית עסק נתינת התורה לישראל, שתתעצם נשמותיהם בדבקות הבורא ברוך הוא, באורו וקדושתו ששפעו הגדול נתן בעסק התורה. וזה נשמת התורה, שזה הקודש האלוקי, לכן התורה ניתנה באש. אומר רבי חיים ויטל בהקדמה שלו לספר שער ההקדמות, הוא כותב שם שהקדושים הראשונים היו עוסקים בתורה בקדושה גדולה, בקדושה עליונה, ולכן הוא מציין שלא סתם מתואר עליהם שליחכה אש סביבם, כדי לבטא את תוקף מעלת התורה וקדושתה. וזה עיקר, לכן אחד שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיחווה ליבו לשמיים. זאת אומרת, האיכות הרוחנית שהאדם לומד תורה מתוך קדושה, לכן הרמח"ל מדבר שם על החשיבות לעסוק בתורה בקדושה, כי זה לא סתם להגות במחשבות יפות. זה דברי אלוקים חיים, זה אור, נמצא בתורה אור, שהאור הזה קשור באותיותיה של תורה. וכשאדם עוסק בתורה, הוא עסוק באור. אז הרב זצ"ל מביא באורות התורה, לשון תיקוני הזוהר, סוסי אש, אינו נתבן דאורייתא. שאותיות התורה זה כמו סוסי אש. אתה עולה עליהם, אתה נקשר למעלה במרומים מרומים, בקשר הקודש, שזה נשמת התורה. אגב, סתם בסוגריים, גמרא מעניינת, הגמרא בסוכה, גם מופיע בגמרא בבבא בתרא, שהגמרא מספרת על תלמידיו של הלל הזקן, נכון? אז היא מספרת שהקטן שבהם רדה רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו שלא הניח לא מקרא ולא משנה ולא תמוד וכולו הוויות דראו שמואל, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת כלים, שיחת... נכון? כמה פירוט ידעת כל התורה כולה מתחילתה ועד סופה ישר והפוך. גדול שמתלמידיו יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שבזמן שהיה עוסק בתורה כל עוף שהיה עובר עליו מיד היה נשרח. נכון? ככה גמרא אומרת. זאת אומרת שהגמרא אומרת שהקטן שבא עם היתן מתחוכם עצום, ידע קצות עם נוטיבות, עם תום, עם סימן, סעיף, שרק אותה. והגדול היה שורף עופות. מה זה פתאום נהיו חסידים? יש לו מויפטים, הוא היה שורף עופות? מה? מעניין אם הוא חייב בנזיקין. הוא עוסק בתורה, שעוף עבר שם, אלא זה... האם הוא התחיל ללבוד, ואחר כך העוף אף, או שהוא התחיל העוף מעלה, בדיוק למד, אז זה שרף אותו. מעניין, חקירה יפה. אבל מה, אז מה יש בזה באמת? מה הגמרא אומרת שם? הרמח"ל פעמיים מביא את הגמרא הזאת כדי לציין קדושת תורה. רצו לבטא, כשדיברו על יונתן בן עוזיאל, שהתורה שלו הייתה קדושה, קודש קודשים. היה רוח של קדושה בה. וזה עיקר העניין, שהתורה תהיה בקדושה ובטהרה. וככל שאדם מקדש את עצמו כשהוא עוסק בתורה, אז נשמתו דבקה במי שהוא נותן התורה. נשמתה של התורה, כמו שהמהר"ל בהקדמה על תפארת ישראל, הדברים החשובים שהמהר"ל מדבר שם, על מה שעניין, על מה עבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה, זה אותו בח, הוא גם מביא את הגמרא הזאת בנדרים, שלא ברכו בתורה תחילה. הוא אומר, מה זה ברכו בתורה תחילה? מה זה לברך? מה זה לברך את התורה? אגב, זה מעניין, מה ברוכה יותר גדולה מעסק התורה? מעולם לא מצאינו דבר כזה. גם הנחת תפילין, הנחת תפילין יותר גדולה מהברכה, ברכה זה רבון, הנחת תפילין זה הורטה, מה בגלל לא ברכו בתורה תחילה, בגלל זה, אז עסקו בתורה, לא ברכו בתורה תחילה. אלא שאומר המהר"ל שהברכה עניינה לקשר את עצמנו לנותן התורה, אשר בחר בנו ונתן לנו את התורה. נותן התורה הוא זה שמהווה את התוקף, את הערך ואת הקודש ואת המהות ואת האצילות ואת האור שבתורה. כשהאדם מברך בכוונה הזו, דהיינו שכשהוא עומד ללמוד תורה, הוא ניגש לפני אלוקיו, אז התורה שלו מתקדשת. וחס ושלום, במקרה קיצוני, הפוך, זה מה שאמור על דואג ואחיתופל, זה תורתם היה מהשפה ולחוץ. רעיונות יפים, אבל לא היה בהם קודש. ויש מהסקאלה הזאת, מיונתן בן עוזיאל, להבדיל, לצד השני, דואג ואחיתופל, יש הרבה באמצע, הרבה 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 מעלות. וככל שהאדם מכוון את ליבו ומקשר את רעיונו אל מי שהוא נותן התורה ואל הקדושה של התורה, ככה התורה מתגברת בקרבו וקדושתה מתעצמת בו בו, והולך והיא מרוממת אותו יותר ויותר. זה קשור לסוגיית תורה לשמה, שזה לשמה, הרי זה, מה זה לשמה? לשמה זה לשם מה? כלומר, מה המניע שלך? מה הרצון שלך? מה המוטיבציה שלך? מה זה התורה בשבילך? זה בעצם הנקודה, כן? כמו משל למה הדבר דומה. בן אדם נוסע באמבולנס להציל חיים. אז יכול להיות שהוא נהנה מהרכיבה, הוא בדיוק עשה קורס נהיגת אמבולנסים, הוא נהנה מזה. על הדרך גם הוא מציל מישהו בחיים, הוא לוקח אותו לבית חולים. כן, דוגמה הזויה, נכון? בדרך כלל, מישהו באוטו מציל את חיים, ברור שהוא מרוכז בזה, אבל הוא יצויה שהוא נהנה מהנסיעה. טוב, ברוך השם, גם מציל חיים, אבל זה לא הנקודה, זה לא המוטיבציה שלו. אדם מחובר, הוא מציל חיים, אז הוא כל כולו מלא מהערך של הדבר. כשאדם לומד תורה, התורה היא קודש קודשים, התורה היא שעשויים של לעילה. זה הרבה הרבה יותר גבוה לעין ארוך מאשר שיקראו לי רבי. אז השאלה, במה אתה מחובר? איך אתה עומד את הדבר הזה? את התורה, את הקודש הזה. זאת בעצם הנקודה שקשורה לכוונת הלב לשמה, שרבי חיים ויטל כותב, שזה נקודת השורש שיזכה אדם שהתורה תהיה קדושה, כי התורה מתקדשת. אני זוכר, פעם אחת זכיתי בלב שבת לאכול אצל מורנו ורבנו הרב אליהו, זה צל, זה זכר צדיק לברכה. אני זוכר שהרב אליהו אז סיפר לי, והחליט פתאום לספר את הסיפור הזה, לא בדיוק הבנתי באיזה הקשר, אבל זה מה שהוא אמר, הוא סיפר על הרדב"ז, שהיה, הוא אומר שהוא לא היה לומד אחרונים, הוא היה לומד רק עד השולחן ערוך. חי הוא זה שהגר את התקנה, הרב עזר להתכתב איתו, הרדב"ז, אז הוא לא היה לומד אחרוני, היה רק לומד שולחן ערוך. ואמרו לו ללמוד בן איש חי, והביאו לו את הספרים של בן איש חי, את הספר בן איש חי, ואחרוני אם אני לא זה. אז הוא פותח ולמד, קרא קצת מהבן איש חי, ביקש שיביאו לו את כל הספרים של בן איש חי, ולמד את כל הספרים של בן איש חי. אז שאלו אותו, מה ראית לחרוג ממנהגך? אז הוא אומר, אני מרגיש פה קדושה גדולה. הרגשתי קדושה גדולה. ככה הרב אליהו סיפר. זאת אומרת, רצה לבטא שיש תורה, יש למדנות, ויש למדנות עם קדושה, עם יראת שמיים, עם צדקות. וזה מקשר את האדם אל מי שהוא. הרב כותב, בעין היה, על הפסוק, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחה. זה פסוק. אז הגמרא שם בשבת מביאה את הפסוק הזה ודורשת שם, דורשת אותו. אבל הרב מדקדק מהעניין, מה פירוש לשקוד על דלתותיי? מה, מישהו שוקט בדלת? כנס פנימה, תלמד תורה, מה זה לעמוד בדלת? מה זה לשמור על המזוזות פתחה? ייכנס פנימה. אומר הרב, שאדם לומד תורה צריך לדעת שכל התורה כולה זה רק שער אל ההוויה האמיתית, שזה עצמות אור השם, שזה נשמת התורה. ותמיד אנחנו כאילו עומדים בשער ומבקשים, ריבונו של עולם, תאיר עינינו באור של התורה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תקשה אותי אל הקודש הנעלם שהוא נמצא בתוך אותי יותר של תורה. כך הרב מדבר על הסוגיה הזאת שם בעין היה שבת בית. טוב, אני חוזר אלינו, קצת גלשתי, זה הרובד של לימוד תורה, שהאדם לומד תורה, עיקר עניינה של התורה זה ברור וזיקוק האמת, להכיר את האמת האלוקית. האמת האלוקית, גם צריך לדעת, זה לא איזה רעיונות עליונים בלבד. האמת האלוקית זה בעצם ההבנה הנכונה של המציאות, כי הסתכל באורייתא וברא עלמא. ומי שלומד תורה בישרות ובאמיתיות, אז גם יש לו שכל ישר במציאות, בחיים. כי התורה היא בעצם הבסיס של חיי העולם הזה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. אני חוזר לכאן. דרך תשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, כלומר שהבדי שאדם לומד תורה, הוא זוכה לעורר את הלב בתשובה איזה, היא השינון בחלק דיני ממונות. וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה היותר אפשרית. הרב אומר, יש דרך מקורית לעשות בתשובה. ללמוד בבא קמא כמו שצריך, גם בעיון וגם בבקיאות. למה? מה זה נותן ללמוד בבא קמא? מה זה עושה לנו? אומר הרב, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והמבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. מה הכוונה? מה המשמעות של לימוד חושן משפט? מה המשמעות של לימוד בבא קמא? כאשר אנחנו דנים בשור שנגח את הפרה, מה אנחנו מבררים בסוגיה? כאשר אנחנו דנים בסוגיית צרורות, בסוגיית זה ננה וזה לא חסר, מה אנחנו מבררים שם? מה בעצם אנחנו מחפשים שם? איפה האמת? איפה הצדק? מה זה האמת והצדק? זה המידות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, כלי מחזיק ברכה זה השלום, יש לו מידת החסד, מידת הרחמים, מידת הדין, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, המילה מידה זה לשון גבול. כן, מידה, מידו כמידתו, מידותם, זה מידה. הקדוש ברוך הוא אור אינסופי. והוא מתגלה בתוך הגבול על ידי מידותיו. זאת אומרת שאיפה שיש אמת, יש אור אלוקים. איפה שאין אמת, אין אור אלוקים. ואנחנו רוצים למצוא את הקדוש ברוך הוא שבכל סיטואציה בחיים. ללכת בדרך ישרה, זה המשמעות של עובד השם. אני הולך עם השם. אני מתנהג במקום ובאופן שבו השם מתגלה. אם אדם הולך בדרך, כתוב שם בפסוק, לא זוכר, באחד לוי את רעשר, עלו וכחש ורצוח ונאוף וגזל, ודמים ודמים נגעו, וכולי, אין דעת אלוקים בארץ. אם אין מידות טובות, אדם לא יודע את השם. אין דעת אלוקים, השם לא איתו. השם מתגלה במידות הטובות. והמידות הטובות, הם לא רק להחליט לעשות צדקה, להעביר את הזקנת הכביש, וכל מיני דברים כאלה. המידות הטובות, הם בעצם נכנסים לכל הסיטואציות הדקות שבתוך מערכות יחסים עם בני אדם. אז בלימוד מידות, אתה לומד באופן כללי לתקן את המידות שלך, בכללי. מה זה ענווה, ואיך מתנהגים בענווה, מה זה רחמנות, ואיך מתגברים על הכעס. אבל כשאתה מברר חושן משפט, אתה מברר בעצם את ההופעה של המידות בתוך כל הנימים הדקים שבחיים. בדיון הדק, בשאלה מה הצדק בנקודה פה, ואיפה האמת פה, ואיפה היושר פה. ואתה מחדיר את האמת ואת היושר לכל נפתולי החיים, ובעצם מחבר את האמת הגדולה ממש למציאות. זה הדרך לזכות לחיי קדושה. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, שאליהו הנביא לא מתגלה למי שיש לו, נכון? מנעול, שם בדלת, בחצר שלה. למה? כי עניים שרוצים לבוא לא יכולים להיכנס. אז בדרך כלל, אם תשאלו כל בן אדם ככה שעף לשמיים, תשאלו אותו איך זוכים לגילוי אליהו, אז אני לך, כמו בהודו, איך זוכים מי שבהודו, איך הם מנסים להגיע לכל מיני אורות איזה. שב על קצה ההר, תנגן בגיטרה, תעמוד מול הים, תתמזג עם האין סוף, כל מיני, אם זה מוזיקה כזאת מרגיעה וזה. ככה מגיעים למרומי מרומים כביכול. אז אצלנו בעם ישראל לא ככה. בעם ישראל הדרך לגילוי אליהו זה לשים לב שיש לידך מישהו צריך. אני אומר, זה הפשט, וירא אליו השם ביונם רב, והוא יושב פתח אוהל. למה זכה שירא אליו השם? כי הוא יושב פתח אוהל, לעשות חסד. אתה עושה חסד, אתה זוכר שהשם מתגלה לך בחיים. כי אתה הולך בדרך שלו. יש איזה סיפור על איזה בחורה אחת, שהדתלה שהתעזבה את הדת, הלכה להודו, רצתה, יש לה חיפושים רוחניים, רצתה לזכות לאיזה הערות. אז היא הלכה וחיפשה איזה מדריך ככה שיוכל באמת לעזור לה, מצא איזה גורו, והייתה דבוקה אחריו איזה שנתיים, שלוש, מנסה להגיע לעולמות העליונים. יום אחד היא הולכת איתו שם בשוק, בעוד הוא הולכת אחריו, והיא רואה ארנק על הכביש. והוא היה לפניה, תפס את הארנק, שם בכיס. אז היא אומרת לו, רגע, מה אתה לא שואל, אולי מישהו נפל לו וזה? אז הוא אומר, לא, למה שאני אשאל, נפל לו, הלך, עכשיו זה שלי. ממש, שבת עבדה, וזה יגיע לה בית דתי, שבת עבדה, זה א' ב'. אמר לו, מה זאת אומרת, מה, למה זה נפל לו, עכשיו זה שלי, זה. זה הקל לה כמו ברק, הרמייה והשקר שעד עכשיו היא... הבן אדם הזה כל היום מדבר איתי, איך אני מתמזג עם העולם, איך אני מתמלא אהבה לכל היקום, אהבה לכל היצורים, דרך זה שאני יושב מול גלי הים, ואני נרגע ועושה הרפיות, ומכוון מחשבות וזה. אבל שורה התחתונה, כשבן אדם איבד משהו, יאללה, מה אכפת לי עכשיו שלי? אז זה נקרא אהבה, זה שקר. כשאנחנו לומדים חושן משפט, אני בכלל לא רוצה לחזק את זה, לומדים בבא קמא שנבין, זה דבר גדול, שלומדים חושן משפט, לומדים לברר את הופעת השם בחיים, ומיישרים את עצמנו, זה היושר, זה הדרכים של עם ישראל. הדרך לרוחניות אצלנו, זה עובר דרך השולחן ערוך. זה הדרך לזכות להיות איש אלוקים. לא דרך כל מיני גיטרות כאלה. זה הדרך. העמל של התורה. טוב, אני חוזר. זה הפסקה הזאת. עכשיו, אז דיברנו, אמרנו על הראייה, זה השכל, זה עבודה אחת שאדם עובד בחייו, זה עבודת ברור האמת שאדם עושה, זה עבודה יקרה וחשובה, אבל צריך לדעת שהעבודה הזאת באופן יחסי היא קלה. היא קלה, כמו שהגר"א אומר, הרבה יותר קל לסיים ש"ס מאשר לתקן מידה אחת. וזה נרמז בפסוק, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, יש פה שתי עבודות. יש עבודת וידעת, יש עבודת והשבות. אבל אם תדקדקו בפסוק, מה כתוב? וידעת היום והשבות האלה בבך. אז אני הקטן שואל, מתי מתבצעת עבודת והשבות? וידעת היום, למה לא כתוב וידעת והשבות האלה בבך היום? אז מתי ישיב אל הלב? כי באמת ידיעה אפשר היום. אבל להשיב אל הלב, זה עבודה מאוד קשה. הגמרא אומרת, הנחום יש גם זו, שהיה אומר גם זו לטובה. ועל רבי עקיבא, שהיה אומר כל מן דוד אחמנה לטעם. אני שואל, מה החידוש? גם אני יכול להגיד גם זו לטובה. אפילו אני יכול להעביר על זה שיעור ארוך. אז מה כל כך מציינים את מעלת הנחום יש גם זו, שאומר גם זו לטובה? נקודה שהוא לא אמר גם זו לטובה, הוא חי גם זו לטובה. זה היה אצלו בלב, זה היה הרגשה שלו, זה היה הפשט של החיים שלו. זה מדרגה מאוד עצומה. ולכן אנחנו צריכים לדעת כולנו, כל לומדי התורה, שלא נתפתה לחשוב שכאשר אנחנו לומדים משהו בשכלנו, זה כבר אומר שאנחנו הגענו אליו. באדם לומד בסילת ישרים מההתחלה ועד הסוף, אם הוא מתפית גדול חצי שעה ביום, תוך 3-4 חודשים הוא מסיים את הספר. אז הנה, גמרתי, יאללה, בוא נמשיך הלאה. איפה? זה מסילת ישרים, זה עבודה לכל החיים, כל החיים. וצריך ללמוד אם כן, אז איך אני עושה את העבודה דבר שבות אל לבביך? באיזה צורה אני מחדיר את הדברים אל ליבי? בנושא הזה אני רוצה לגעת, בזאת שם בפסקאות הקרובות, זה הסוגיה שאני הייתי רוצה, בזאת שם שאנחנו נתמקד בה בשיעורים הקרובים. אבל לפני כן, בשביל זה אני רוצה שכולם מבין את המפה של הנפש בקצרה. אז דיברנו על השכל. עכשיו המרקם, זה, וזה בלימוד תורה. הלב, עבודת הרצון, והשבות האלה בבך, זה עיקר מדרגתו של האדם. כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, שהקדוש ברוך הוא ככל לבבות בוחן דורש השם, הלבבות זה הנקודה שבה הנבחן האדם. לא בידיעתו, אלא בחייו. והחיים זה איפה שאתה חי. זה הלב, זה בעצם המקום של הרצון. מה אתה רוצה? מי אתה? לא מה אתה יודע. אתה יכול לדעת הרבה דברים מאוד גדולים. אדם יודע, יש גם סורת תורתו מסורה ולחוץ, כמו שאמרנו. איפה אתה? איפה המדרגה שלך? זה אחד המרבה, ובאת שיחה בין ליבו לשמיים. הגמרא, גם כן, בהמשך, בברכות דף כף, מדברת גם על הסוגיה הזאת, מה ישנה ראשונים, נכון? שנתרח יש לו ניסה, והם יודעים, הם כל תנוי בנזיקין אבא, אנחנו יודעים שישה סדרים, הם ידעו רק כל תנוי היו בנזיקין, וקרב יהודה, כעד שליף חד מסנה, עד תמית רע, ואלה צבחין אני כל היום ולא מעניין לנינה, נכון? הוא אומר עכשיו, אנחנו כל היום מתפעלים ולא נענים, רב יהודה שולף את הסנדל מיד על יורד גשם, אבל אנחנו יודעים פי שש יותר מן התורה. אומרת הגמרא מה התשובה? משום דמסרי נפשיו הקדושת השם. הגמרא הזאת מופיעה גם בפרק חלק, ושם מופיע הביטוי המפורסם, הקדוש ברוך הוא ליבה בעי. אין כזה ביטוי רחמן הליבה בעי. אני לא מצאתי. אין רחמן הליבה בעי, לא יודע איך זה הגיע לשם להשתרש. המקור, הביטוי המקורי זה הקדוש ברוך הוא ליבה בעי. לא רחמן הליבה בעי, אני לא מצאתי את זה לא במדרשים ולא בגמרא. מישהו נמצא, אני אשמח שיגיד לי איפה. אבל המקור, לא שאני כזה גאון, פשוט זה ספרים שאני כותב, אני מחפש את המקור להם, אז חיפשתי ולא מצאתי, הגיעתי זה, המקור הזה, הקדוש ברוך הוא ליבה בעי. אין, לא מצאתי רחמן הליבה בעי. אבל איכשהו, כל ישראל זה נהיה רחמן הליבה בעי. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא ליבה בעי, זה מופיע על הסיפור הזה שם בגמרא. שמה זה, מה זה מסר נפשה לקדושת השם? מה זה מסר נפשה לקדושת השם? זה אומר שהתורה הייתה חשובה להם, יקרה להם. הם רצו לחיות אותה וליישם אותה. זה בער בהם, זה אמת של חיים, זה לא רק רעיון יפה, זה האמת. כך צריך לחיות, זה היה בתוך ליבם. לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ומתוך כך ותורתך בתוך מעי. זה יותר גבוה מאשר בלב. בלב זה להכניס בראש, זה הכי קל. להכניס בלב זה רגע מספר 2. להכניס במעיים זה גבל, זה פורי. נכון, כך כתוב. היש השם בקרבנו עם עין, בקרבנו. אומר המדרש, עדה הוא לכתיב, והקרב והקרעיים מרחץ במים. ככה כתוב במדרש, על היש השם בקרבנו עם עין. מה זה מים? תורה. והקרב והקרעיים מרחץ במים. שעם ישראל רוצה שהתורה תהיה בקרביים שלו, לא רק בלב שלו. אני אסביר במשפט אחד מה ההבדל בין קרביים לבין הלב לבין המוח. זה קשור פשוט לסוגיה של מפת הנפש, לכן חשוב להזכיר את זה. יש האדם מורכב משלוש מדרגות. מדרגה אחת זה מדרגה דעתו, שכלו, זה נקרא מושכל. מדרגה שנייה זה לבבו והרגשותיו, זה נקרא מורגש. מדרגה שלישית זה הטבע הכי הכי בסיסי אינסטינקטיבי שלו, שזה נקרא מוטבע. מושכל, מורגש, מוטבע. מוח, לב, כבד. ההרגלים הנמוכים שלנו מילדות, הם מכניסים אותנו למקומות הנמוכים, וזה בחינת הכבד, שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו, לשנות את ההרגלים, ותמיד צריך לשלוט עליהם ולקפות אותם. בדרך כלל ההרגלים, אם משחררת אותם ממאסר המוסר, והצדק הם יכולים, עלולים לזלוג לכיוונים לא טובים. המקום הכי קל להיפגש איתו את האמת זה בשכל. אחר כך להחדיר את זה לרצון, אבל עדיין אתה צריך להילחם תמיד בהרגלים שלך. אם אתה מצליח להחדיר את האמת ללב ומתוך כך לקרביים, בעזרת השם אני מדבר איך עושים את זה, למרות שזה שנזכה ללב, אבל בכללי יש, כתוב בתורה איך עושים את זה. אם אדם זוכה שהתורה תהיה במאב, אתם יודעים מה קורה לו? מה שקרה לדוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לדודיך. מה אומר המדרש? אני חשבתי ללכת לעסקים, ופתאום הרגליים הוליכות אותי לבית המדרש. הרגליים זה הרגלים. הרגלים הטבעיים, דוד המלך, הוא הגיע לבית המדרש. אני מתכנן ללכת לעסקים, אני מגיע לבית המדרש. אני מתכנן ללכת לזה, אני מגיע לבית המדרש. רגליים הוליכות אותי. בגלל שלעשות רצונך, אלוקיי, חפצתי, למדתי תורה, אבל מתוך רצון, מתוך שעד עד חצות היה עוסק מהתורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות. תורה זה להכיר את האמת, שירות ותשבחות, הוא רק ודי, הוא רעדה ובכנור, זה הלב, להחדיר את הדברים אל הלב, זה תפילה. ואני תפילה, דוד המלך, מקום אותו זה תפילה. חמישה ספרי תורה, כנגד חמישה ספרים שבתהילים, זה עבודת מוח אל הלב, עוד רגע אני אגיע לעבודת התפילה. כשאדם מתפלל ומחדיר את האמת האלוקית אל הלב שלו, אז דוד המלך היה כולו תפילה, לעשות את תורך אלוקי חפשתי, ומתוך כך תורתך בתוך מאי. ולכן רגליים הוליכות אותי לבית המדרש. אפילו ההרגלים שלו כבר היו. לכן דוד המלך אמר, וליבי חלל בקרבי, שהיה הצעד לומר בעבודת הספר קישון, שהוא גם כן היה מאותם אלה שביטלו את יצר הרע מתוכה. שלושת האבות, ודוד המלך זה סוגיה. בכל אופן...
מה הכוונה שהוא רוצה
ללכת
לעסקים?
מה?
מה הכוונה שהוא רצה ללכת לעסקים ומצא את עצמו
בבית המדרש? תגיד, יש אילוץ. אדם רוצה, צריך עכשיו ללכת לטפל במשהו, מענייני העולם הזה, לכתך בדרך, לך דידך, ו... נמשך, כמו רבי אלעזר בן פדת. הגמרא מספרת עליו, נכון, בתענית, הלך לקנות בשוק. מישהו שאל אותו, זה מושג בשס, מה שלך לשמייטה, נכון? הגמרא בכתובות שם. מה שלך, מושכת אותו השמוע, הוא נמשך. וופס! ככה, זה... משה, אפשר ככה, ככה מושכים הרב משה. וזה... אתה יודע, אני זוכר, כל פעם אני פוגשת בטנפיאדה, אה, שלום הרב, כן, תגיד, איך מסבירים את הרעש בבא הזה, אפילו, הרב, שלום, כן, ישר, איך, כל פעם זה היה ככה, תמיד, אני, זה מה זה, בלכת, רגליים הוליכות אותי, הוא כל הזמן הוא שם בתוך תורה, כל הזמן, באהבה, אתה תשגט בי, זה, תדבר איתו שנייה, זה עולם הזה, בסדר, מיד כבר זה מזכיר לו את הסוגיה, מחבר אותו לפה, אני זוכר שפעם הוא היה חולה, אז היה ברגל, לא יכול לזוז, הוא שכב במיטה, אבל היינו באים לבקר אותו, אז הילד הקטן שלו היום בטח הוא כבר, לא זוכר מזה, היה אחד מה... היום הוא כבר בטח בישיבה גבוהה, אז הרב משה כהן, אז אני זוכר שהילד עשה לו איזה פרצוף, אז ישר כזה... איזה קושייה מרפסן יש לו. קראתי, רבו שרואה ילד כזה זה פרצוף, אז הוא רואה מישהו מתקשה בסוגיה. אז רואה, הייתי איזה שיעור ד' פה. כל כך התפעלתי מהאינסטינקט של הרבו, שהוא רואה פרצוף הזה, זה מישהו לומד תורה עכשיו. מה עושים? ברור שלומדים תורה, לא זה? זה מה שעושים, מה יש לעשות בעולם הזה? בוא תורה. אז זה נכנס לטבע, נכנס ללב, אתה חי את זה כבר כל הזמן ככה. בכל אופן, אז נחזור אלינו. אז יש את האמת בדעת, בשכל, ויש את העבודה להשיב אל הלב. העבודה להשיב אל הלב זה לרצות את זה, ולרצות את זה, הכוונה שאתה רוצה את זה. בך זה חשוב, לך זה בוער, אתה מבקש את זה, אתה דורש את זה. אתה קשור לזה בחיים שלך, זה חשוב לך. זה המסרי נפשר, שזה מבטא שזה חשוב להם. זה החיים שלהם, ולא אמירות, כי הם חיינו, זה לא סתם מליצה, זה החיים שלנו. וכשאדם זוכה שזה באמת יהיה בפנים, אז כן, זה הלב שלו. זה שתי דרגות שכתוב, שלעולם יהיה אדם, ירא שמיים בסתר ובגלוי, מתחיל יראת שמיים. ואגב, הסתר ובגלוי זה שתי מדרגות שורשיות כדי להוליד מהם שתי המדרגות הבאות. הוא מודה על האמת ודובר אמת בדברו. מודה על האמת זה בשכל. שאומרים את האמת, נכון, אני מודה. אני מקבל, אבל האמת היא באה אליו מבחוץ. התורה אומרת לי מה האמת, או הרב אומר לי מה האמת, זה האמת, ואחר כך דובר אמת בלבבו, זה כבר האמת היא מתדברת מתוך ליבו של האדם. זאת המדרגה הגבוה. זה המדרגה שהאדם כבר התורה נחקקה בתוכו. הרב כותב, רק שנייה בעין היה, בברכות א', עד תוירה מלטה זוטרתי שם הגמרא, הרב כותב שם בעין היה, שהאדם צריך לשים את אופן ההנחה, שיונחו המושכלות בנפשו גם כן לענף מענפי ההכרה. כלומר, הסוגיה הזאת, איך אני אתחבר לתורה, איך התורה תהיה בליבי. הרב אומר, זה סוגיה עצמה, צריך לומר את זה בעיון, צריך לטפל בזה, זה לא יבוא ממילא, זה עבודה בפני עצמה. יש עבודת וידעת, יש עבודת והשבותה, וזה עבודה, יש לה כלים, יש לה דרכים, יש לה עניינים, וזה סוגיה גדולה בפני עצמה. כן,
הרב, אני יכול להבין את זה במידות. אדם לומד על המידה מסוימת, אז הוא צריך גם להשתיב אותה ללב. אבל אם אני לומד עכשיו פרטי הלכה בגמרא, בבא קמא, איזה עבודה ללב אני צריך לעשות? לרצות? אני יודע שהדין הוא ככה, יבוא אליי הדין הזה, אני אפסוק ככה. מה אני צריך לעשות בלב?
אני קודם כל, זה לא, לפני הלפסוק, לפסוק לאחרים זה קל, אבל ליישם לעצמך זה יותר מורכב. להכיר את החשיבות ואת היקרת הערך של התורה, את מעלתה, את חשיבותה, שזה מולי דקדוק במצוות. כי זה חיינו, ואדם לא יוותר על שום נים וגיד בדברי הלכה ודברי סופרים. זאת המדרגה הזאת. וזה לא הדבר פשוט, ליישם את זה בכל פרטי החיים ולהשקיע בזה. הרב אליהו זצ"ל, תמיד הרגשתי עליו, שאצלו היראת שמיים העצומה הביאה אותו לדבקות, לזכור את כל פרטי שולחן ערוך וליישם אותם בחיים.
לא, הרב מדבר אז על החשיבות, האדם מבין בשכל את החשיבות של התורה, ואת זה עכשיו יעבוד להשיב ללב.
הוא מרגיש, בלב זה חשוב לו, זה יקר לו. אנחנו אומרים, הנחמדים מזהב ומפזב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אבל צריך שאדם של עצמו באמת ובכנות, האם זה נכון בליבי, או שאני אומר את זה כי ברוך השם, יש תורה, מצוות, ואני קבל עול, ואמרו לי שזה יותר חשוב. אבל אם שואלים אותי באופן אישי, ואם הייתי זה, יכול להיות שאני הייתי מעדיף משהו אחר. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לי, נגיד, אומרים לבן אדם, מחלקים עכשיו, הוא נמצא באיזה מקום מסוים, אומרים לו, עכשיו מחלקים בעיר אחרת, כל מי שבא מקבל מיליון דולר. היום. והיום שבת. אז אתה לא יכול לנסוע. אז אתה אומר, טוב, בסדר, אני נאמן לדבר השם, אני מוותר על המיליון דולר הזה. פשיטה, זה לא חל שבת, חס שלום. אבל אם היו שואלים אותי, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, נו, בסדר, יום אחד משחרר אותי, אז יכול להיות שאני הייתי מעדיף ככה, אבל אני נאמן לדבר השם. אז זה לא אני, זה לא בתוכי. בתוכי זה בתוכי. זה אני, ככה אני חי, זה האמת שלי. כשזה ככה, אז אדם זה יקר לו וחשוב לו, ומדקדק במצוות בחשק ושמחה. סס אנוכי, שמחה זה לא משהו שאפשר להיות מעושה. נתת שמחה בליבי, אין שמחה במוח. שמחה זה בלב. דוד המלך אומר, סס אנוכי אני מותיך כמוצא שלום רב. נמצא, אני ראיתי תמונה של אדם שזכה בפיס, איזה חיוך, כזה. כולו קורד כזה, שמש. סס אנוכי אני מותיך כמוצא שלום רב. זה, אני זוכר שקראתי פעם סיפור על הבבא מאיר, זכר צדיק לברכה, בנו הגדול של הבבא סאלי, שהיה קדוש עליון. אני שמעתי פעם את הרב אליהו מדבר עליו בהערצה. קדוש עליון, הבבא מאיר, זכר צדיק לברכה. הוא נראה לי, אם אני לא טועה, התחיל להניח תפילין בגיל 7. מרוב השתוקקות לתפילין. והוא היה מתעורר בלילות. מתעורר, הוא לראות מתי הגיע הזמן להניח תפילין. הוא כבר כל כך חיכה להגיע שיהיה זמן שמותר להניח ציצית תפילין, היה מסתכל על השעון, מחכה, כאילו, מתי יגיע הרגע הזה? מגיע הרגע, כולם זנק על התלית בתפילין, איזה יופי, איזה כיף, אפשר להניח תפילין, כולם מאושר. ראיתי זה, איזה, זה, וואו, חשק של מצוות, חכה להניח תפילין. אני זוכר את עצמי פעם ביסודי, מתעורר בבעלה ב-4 לפנות בוקר, רץ להורים שלי לחדר, אומר, אבא, אמא, טיול שנתי, לא הכנתי את התיק עדיין. ב-4 בבוקר. הם תורים שניהם, סגרו, שבת היום, מה אתה... היה טיול שנתי ביום ראשון, ואני כל כך השתוקקתי לטיול שנתי, שאני כבר כאילו... זה כבר שעו, אני קם בפעלת... אני קם על טיול שנתי באמצע השבת, וזה היה בבבא, תחיליד, הוא יתאר. איפה אני? זה להיות סס אנוכי, אני מרתיר, זה לחיות, זה להיות... זה להיות עובד השם, שאני רוצה את זה בכל ליבי, בלב, לא מוח. בשביל זה צריך לדעת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, לידה איניש נפשי. היא צדיק גמור אליו, כן, אבל אני אומר, לידע היא נשנפשי, קודם כל לשורה הזאת, מה זאת אומרת? תכיר איפה אתה נמצא. ומה אני מתכוון לומר בזה? לפעמים אדם יכול, מרוב שהוא לומד מה נכון, קצת לחשוב שאם אני יודע מה נכון, זה אומר שאני שם. לא, תדע איפה אתה ביחס לזה. כשאדם הולך בדרך, יש לו יעד לטפס להר או להגיע לאיזשהו מקום, אתה צריך לדעת שלושה דברים. מה היעד, מה הדרך, ולא פחות מזה, איפה אתה על המפה. איפה אתה על המפה? אתה בזהירות, בזריזות, בנקיות, איפה אתה ביח... תדע את זה באמיתיות. אל תעשה שקר בנפשך. תדע איפה אתה נמצא. כדי שתדע איך אתה מתקדם מאיפה שאתה נמצא. אדם לא יכול להתקדם, אלא רק מאיפה שהוא נמצא. אם הוא חי בדמיונות וחושב שהוא במקום שהוא לא באמת נמצא בו, אז הוא לעולם לא יכול להתקדם, כי הוא לא באמת נמצא במקום של המדומיין הזה. תראה איפה אתה נמצא. הרב כותב על זה בעין היה, ברכות א', על מה שהגמרא אומרת, לעולם אל יעמוד אדם במקום גבוה והתפלל, אלא במקום נמוך והתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך השם. הרב מסביר שם את העיקרון, מה זה להיות במקום גבוה במקום נמוך? הרב אומר, לפעמים האדם שהוא מתפלל, הוא יכול להתרומם בשמחה ובהתלהבות ולהרגיש שהוא מלאך. כותף מלאכים עכשיו, הוא טס בשמיים, הוא מרגיש הרגשות גדולות. אז זה קצת להיות במקום גבוה. זה קצת לצאת למקום עליון שהוא שחרר איפה הוא נמצא באמת. להיות במקום נמוך זה עם כל ההתרוממות. אתה יודע איפה אני? ביום כיפור אתה מתפלל. אני אומר, ריבונו שלום, אם אתה בתוך יום כיפור, אתה מודע לזה שמחר אתה עלול להיות סתם בביטול תורה ובכעס וכל מיני דברים, אז בתוך יום כיפור אתה תתפלל מכירות הלב, ריבונו שלום, תעזור לי שאני אמשיך, שאני, אתה תיקח את כל הרגע הגדול הזה להתפלל, לזכות להחדיר את זה לחיים של היום-יום. אבל אם אדם מתנתק מהיום-יום, הוא עף לשמיים, זה מקום גבוה. הרב כותב שזה הכוונה יען כי גבות בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. אז הרב כותב, בין היה שבת ב', מה זה נטויות גרון? אדם מרים את הראש. מה הביטוי של להרים את הראש? זה התנועה של הגאווה. כאילו, הפגמים לא נמצאים במוח, נמצאים במידות. קשה לתקן את המידות, לחשוב מה האמת זה כאן. הוא, אני רק מוח, אני רק יודע, לא משנה איפה אני נמצא. זה נטויות גרון. הוא רוצה מי שמוריד את הראש, כאילו מראה, אני רוצה שכל מה שאני יודע יבוא להחדיר לי ללב. לתקן, שאני יהיה כזה, לא רק שאני אדבר דברים גדולים, שאני בפועל יישם אותם. אנחנו רחוקים מהדברים האלה. יש בנו קינה ושנאה ותחרות, יש בנו. יש, זה לא נורא להודות בזה. זה, לא מצדיקים את זה, נכון? אבל יש בנו את זה, אנחנו יש לנו. אני מקנה בו, זה לומד, יחפו אני. זה טוב, כי לא תופרים זה טוב, אבל יש קינה שהיא קצת לא טובה. מקום לא מספיק דברים. או שאני כועס על הזה, או שאני זה. ואם אדם חושב שהוא כל כולו צדיק ומופלג, אז יחכה אחרי החתונה. אז הוא יגלה את המידות שהוא צריך תקין. שם זה מתגלה, אף אחד לא יכול להסתיר את זה. אז יאללה, אנחנו בני אדם. זה בסדר, השם ברא אותנו, הוא רצה שנעבוד על עצמנו. אבל בוא, נעבוד על עצמנו ולא נעבוד על עצמנו. שאנחנו כאילו מלאכים. אנחנו לא מלאכים. ויש לנו עבודה. וצריך לתקן את המידות. צריך להיות ישרים וטובים ונאמנים ורחמנים. ויש הרבה מה לזכך ולהסיר את עורלת הלב כדי שזה יקרה. טוב, אני חוזר. אז זה הלב, זה עיקר, זה עבודה. איך עובדים על הלב? מה זה נקודת הלב? מה זה נקודת הרצון? כמה דברים. דבר ראשון, עבודת התפילה. עבודת התפילה זה ישר ללב. כמו שהגמרא אומרת, בתחילת מסכת תענית, איזו היא עבודה שבלב, הווי אומר, זו תפילה, לעובדו בכל לבבכם. העבודה על הלב זה עבודת התפילה. שאדם עסוק, כך כותב הרב, בעולת ראייה בהתחלה שלו, מבואות לעניין התפילה, הרב כותב שעניין התפילה, זה להחדיר את הידיעות הגדולות של התורה, להחדיר אותם אל הלב. זה מה שהגמרא בשבת מתכוונת לביטוי חיי עולם מול חיי שעה. התורה נקראת חיי עולם, בברכה אנחנו חיי עולם פה בתוכנו, זה החיים העליונים, האינסופיים, וחיי שעה, מלכים חיי עולם, עוסקים חיי שעה. למה קוראים לזה חיי שעה? פשט הגמרא כי הוא מתפלל על החיים שלו היומיומיים. אבל בעומק הכוונה הוא מתפלל להחדיר את ה... עולם, את המבט האמת הגדול מעולם ועד עולם, להחדיר את זה לשעה, לרגע, לנתון, ללב שלי שחווה את הכאן ועכשיו. עבודת התפילה זה להחדיר, זה עבודת והשבות הלבבך. זה עבודה ראשונה. שזה בעצם, מה זה עבודת התפילה? אני עכשיו אני ממש נוגע ב, על רגל אחת במפה. אז כל נזכר, כל נושא כזה הוא ענק, אבל ממש בקצרה. מה זה עבודת התפילה? עם מה מתפללים? עם המוח או עם הלב? עם השכל או עם הרצון? מה אתם אומרים? יהיו לרצון עם רפי וגם עם לפניך. רצון. התפילה זה רצון, לכן אם אדם מתפעל ולא באמת רוצה, אז תפילה חלשה, ואם אתה רוצה את זה, התפילה חזקה, התפילה יוצאת מהלב. התפילה היא צריכה להיות מהלב, אי אפשר להתפעל מהמוח. תפעלים מהלב. בעצם התפילה זה עבודה שאתה כל הזמן עובד על הלב שלך לרצות את הרצונות האמיתיים. אתה לא אומר, יהיה עצום מלפניך, השם ילוקד וגב אותנו, זקן להיות בעל קינה ובעל קינסינה, ו... לא, זה לא מה שאתה אומר, נכון? אתה אומר, תזכני, נסתכל במעלות חברנו, ותשלח רפואה שלמה לזה, ותן ברכה לעם ישראל, ואשיב השופטנו, וכוננו דעת, תתפל על כונן הדעת, על כולם, על כל הישיבות, על כל החברים, על כל עם ישראל. אתה לוקח את הרצונות הגדולים והטובים, ואתה כל הזמן מביע את הרצון שלך. לרצות את זה גם כן. זה עילוי הרצון של האדם. זה מה שגורם לצמצם את הפער בין המוח לבין הלב. זה דבר אחד. כן?
אז לרצות את זה, זה על ידי הבנה כמה זה חשוב, או על ידי ציור, על ידי
מה? טוב, זה נושא. אנחנו נדבר, זה קשור לעבודות והשבות, אנחנו ניגע בזה בעזרת השם בהרחבה. איך מביאים, איך מגיעים לכוונה בתפילה? איך מעוררים את הלב? אני יודע זה גדול, איך זה יהיה לי בלב? אוח, אתה, אדמו, הלאה, אחרי התפילה, אני ממש נוגע בקצרה, אחרי התפילה, המידות. אמרנו, נכון, אמרנו שיש לנו את התורה, תפילה, מידות, מצוות ומעשים טובים. מה זה המידות? מה זה המידות? מידות, המילה מידות בכלל צריכה הבנה. מה זה מידה? אמרנו, זה כמו בגדים, נכון? לבש הכהן מידו בד, מידו כמידתו. מידו זה לבושים, זה משהו שהוא מודד. הוא מגלה, את מה הוא מגלה, את מה הוא מודד? התשובה היא שהמידות זה לבושים וגילויים של הרצון. ואני אתן לזה דוגמה מאוד פשוטה. קחו לדוגמה את מידת הכעס. מה זה מידת הכעס? אני רציתי לשתות איזה מיץ טוב, שחתי לעצמי מיץ תפוזים טוב, אמרתי שאני אחזור בית המדרש, אני אשתה את המיץ הזה, שמתי אותו במקרר, והזרתי את כל האחים שלי, שאף אחד לא יעיז לגעת בזה. זה אחרי שקידה, שטייגן של יום, אני הולך לשתות מיץ תפוזים כזה גדול, שאף אחד לא יגע. אני מגיע בסוף היום, אני כבר מדמיין מאמצע סדר צהריים את המיץ תפוזים הזה, ומתחיל ככה לחכות אליו. ואני מגיע, פותח את המקרר ככה בשמחה, ואיך שאני פותח, חשכו אליי. הכל שתו, השאירו לי קצת, לבדתי אותך. מה קורה באותו רגע לבן אדם? טרח! כעס. נכון? מה זה כעס? מאיפה הכעס נבע? אם נגיד לא הייתי רוצה לשתות את זה, הייתי כועס? לא. אז מה זה כעס בעצם? רצון שנבלם. ככל שהוא נבלם יותר, ככל שהרצון יותר גדול, והבלימה היא חזקה יותר וטוטלית יותר והיא פתאומית יותר, ככה הכעס הוא יותר חזק. לכן בספר אורך הפיים, ספר טוב על תיקון מידת הכעס, הוא מדבר על זה שהגורם העיקרי שהכעס זה האפקט של ההפתעה. ככל שאתה פחות תופתע, ככה אתה פחות תכעס. לכן הוא אומר, כשאתה הולך נגיד למקום מסוים, תדמיין לעצמך שיקרו כל הדברים שיחיסו אותך, וככה אתה כבר כאילו תאכלוף את זה לראש, ואז הביא לא לחפק את ההפתעה. שההפתעה, וזה יהיה לך פחות כעס. ככה תותן את זה טובה. כאילו, כל היום בתמידה שתחשב ששתו לך. אם ככה תחשב, כשתגיע לפתוח את המקרר ותראה ששתו לך, אתה לא תכעס כמו שתכעס אם אתה בטוח שאף אחד לא שתה, ואתה פתאום מופתע ששתו לך את זה. זה ככה הוא אומר באורך הפש. אז, אבל רק לצורך העניין. מה רואים כאן בעצם? שהכעס מה זה? זה רצון שנחסם. אז בעצם הכעס הוא מידה מסוימת, הוא נתיב מסוים של רצון. לכיוון לא טוב. מה זה גאווה? רצון להרגיש ממשות, להרגיש בעל ערך, להרגיש בעל חשיבות, זה הרצון הזה. הוא יוצא בצורה שאני מנסה להרשיב, זה כעס, זה גאווה. מה זה קמצנות? אני רוצה לאכול ביזלי, את הכל. אני לא רוצה לאכול פחות מי, אז אני לא רוצה לתת לך. לא שיש לי עניין לא לתת לך, יש לי עניין לאכול את הביזלי. זה קמצנות. כלומר, בעצם כל המינון זה רצון. זה רצונות שונים בנתיבות שונות. עכשיו, אז מה בעצם אנחנו מבינים מכאן? כשאנחנו מתקנים את המידות, אנחנו לא רק מתקנים את המידות, את האופן של ההתנהגות, אנחנו בעצם מתקנים את השורש שלהם ואת הרצון. וזו סוגיה, האמת, זאת הפסקה שאני רציתי לדבר עליה היום, אבל אני לא חושב שאנחנו נספיק. אז אני אדבר את זה בשבוע הבא. ששם הרב מדבר על הסוגיה של תיקון המידות דרך המושג שנקרא עילוי הדעת. ועילוי הדעת זה הכוונה להעלות את הרצון מיסודו למקום גבוה יותר. לרצות דברים גדולים באופן בסיסי וקבוע. אדם שרוצה דברים גדולים באופן כללי, הוא רוצה בגאולתם של ישראל, הוא רוצה בטובתם של ישראל. בר יולבין, אם הוא היה רוצה לשתות את המיץ תפוזים, זה מישהו היה שותה לו את המיץ תפוזים הזה, הוא לא היה כועס עליו. למה? כי הרצון שלו שיהיה טוב לישראל הוא גבוה וחזק יותר מהרצון שלו לשתות מיץ. אז רצון גדול מנטרל רצון קטן, הוא לא יכעס. אז אם אני מצליח לרומם שהרצון הגדול שלי יהיה רצון שיהיה טוב לעם ישראל, אז אני הרבה פחות יכעס. אז הכעס מתחיל מזה שהרצון שלי הוא בקטנות. הרצון היסודי שלי הוא בקטנות. הוא מסתובב סביב עצמי. אז זה מוליד הרבה כעס, הרבה גאווה, הרבה קמצנות. אבל אם הרצון היסודי, הבסיסי שלי, השורש שלי, הוא בגדלות, זה המושג שנקרא עילוי הדעת, זה להרים את הרצון לגדלות, או בחסידות נקרא מוכין לגדלות, אני חי מתוך מחשבות גדולות, מתוך רצונות גדולים, אז המידות ביסודם הולכים לכיוון הזה. זה תיקון שורש של המידות. יש תיקון ענפים ויש תיקון שורש. זה נקרא תיקון המידות ועילוי הדעת. אני מדבר על זה בלי נדר בפסקאי. אבל זה בעצם עובד ביחד עם עבודת התפילה. כי התפילה והמידות שניהם עובדות על הרצון. רק התפילה זה לבטא את הרצונות הטובים, והמידות זה כבר לגעת בעצם בזוויות שבהם הרצון מופיע, ולטפל בכל הזוויות האלה, ולכוון את החיים שלי להפיק הנכון. עיקר המבחן של האדם זה במידות שלו. כי המידות זה המקום שבו אתה תתגלה. בתכלס. אדם יכול לרמות את עצמו במחשבות, וגם לרמות את עצמו בהתרגשויות גבוהות. יכול להתרגש בתפילה של כל עם ישראל יהיה טוב, הוא יתרגש, הוא ישיר שיר כזה של זה, שאהבת ישראל, אבל בתכלס, כשעושה וצריך לעשות מעשה שקשה עליו בטבע, זה פחות איזה מבחן. כמו שכתב הכוזרי, שלא בהרמת ישוני עיניים והסתרת גביני עיניים, ולא בקולות ובחיות יוכר העניין האלוקי, כמעשים שקשים על האדם בטבע, ואף על פי כן יעשה מעובד האלוה משלנו בתכלית התשוקה והחיבה. זה, בזה יוכר העניין האלוקי, שאדם עושה דברים שקשים עליו בטבע, והוא עושה את זה כי השם ציווה. זה בעיקר, זה במגרש של המידות והמעשים. זה המגרש הכי קשה. וזה המגרש שבאיזשהו מקום הכי תופס ובוחן באמת איפה אתה. זה המידות, זה תיקון ההרגשות שלי, העולם המורגש בעיקר, והמעשים זה ההתנהגות בפועל. כמובן שיש זיקה ישירה בין המידות למעשים טובים לבין המצוות. כי המצוות זה הפרטים של המידות. להיות ישר, זה בחושן משפט, זה פריקה וטעינה, להיות בעל חסד, להיות... זה הכל הופעות של הרצון, של המידות. זה המידות והמעשים הטובים והמצוות זה בפן המעשי, זה בגוף, בהתנהגות בפועל, לא רק בהרגשות. אז כל אלה הם השכבות. אז אני חוזר בקצרה בעצם על הרבדים של האדם. שכל, דיברנו, לב, רצון, רגש, שזה בעצם ההרגשה, המידות זה הביטויים של הרצון, והמעשים בפועל, ההתנהגות בפועל, שזה תורה, תפילה, מידות ומצוות. זה, כי זה כל האדם. סוף דבר, הכל נשמע לימוד תורה. את האלוקים יראה, זה הרצון. עיקר הרצון זה היראת שמיים, זה בונה את הרצון. ואת מצוותיו שמו, וההתנהגות בפועל. כי זה כל האדם. זה התמצית. אז בלי נדר, בשיעור הבא, ניכנס את זה לדברים מפורטים, עכשיו להזכירה הכללית, אני אשתדל לצלם לכם את הפסקה, להגיד איזה אחראי, מישהו שיהיה מטעם הישיבה, שיגיד לכם איזה פסקאות לצלם, לקראת השיעורים, בעזרת השם, שכן, יכולים לראות.